שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם חברות וחברים. בואו נחליט שאנחנו מדינה נורמלית. החיים יפים, מותר ליהנות, הכל בסדר. אז בואו קודם כל נציץ במזג האוויר. נגיד בוקר טוב עכשיו לאסף רייצפלד במרכז החיזוי בווי דגן. בוקר טוב אסף.
בוקר טוב דליק.
כן, אז מתחיל להיות מעניין, העבודה שלך מתחילה להיות מעניינת.
כן, בהחלט.
מה עומד לפנינו?
דבר ראשון, יש לנו מערכת קצת חריגה מבחינת טמפרטורות. הטמפרטורות יהיו קרות באופן קיצוני יחסית לנובמבר. מזכירות אירוע חורפי של פברואר. צפי לטמפרטורות מחר בערים של סביב 10 מעלות, ובאזור החוף סביב 16-17. בהחלט טמפרטורות נמוכות ב-10 מעלות, למשל מה שהיה אתמול. בבחינת עוצמות הגשמים הן יהיו יותר חלשות. הגשמים יהיו ברוב גשם קל או גשם בינוני. יעבור אותנו קו גשם ראשון בערך תוך שעתיים, משהו כזה. יחצה את ישראל ממערב למזרח וידרים תוך כדי. יש חשש קל לשיטפונות במזרח במדבר יהודה וים המלח, אבל הוא קל עד כמעט אפסי.
אנחנו צריכים גשם קל בדרום, יש היום זריעה, אתמול הייתה זריעה, שלשום הייתה זריעה.
אז הגשם בדרך לשם, עד הרגל הגיע גשמים, והם אמורים להיות בעוצמות חלשות או בינוניות, אז לא משהו דרמטי, לא לסופות רעמים. הגשם הזה אחרי שעובר או נחלש עוד יותר, ואז ילווה אותנו גשמים קלים עד בינוניים עם הפוגות ארוכות עד שלישי בבוקר, ואז עוזר אותנו הסיפור ונשארים עם הכל.
לא תימלט בלי שלג, יש שלג בחרמון או אין?
אם יגיע לשם ענני גשם, זה לא ברור, כי הגשמים אמרתי לך הם לא בתפרוש כזאת גדולה. אם יגיע לחרמון ירד שלג, אנחנו עם אופציה כזאת בתחזית.
יפה.
מספיק קר לשק בחרמון? בהחלט.
אסף רייצל, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני רדיו דרום, מגלי ישראל, ורדיו 5, וכל מי שרוצה יכול לשמוע אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב, ורדיו חיפה, ורדיו דרום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, יקיר דניאל ברדיו חיפה, הם שניהם מביאים את הקולות עליכם באשר אתם בבתיכם, במיטותיכם, המאושרים שבכם, והרוב ברכבכם. נודה ליעלי ונעבור לסיפור הבוקר שלנו. הוא מחורז וחמוד. זה מצחיק, נזכרתי בו כי הגיע לאיזה אחד, מישהו בפייסבוק, סיפר את אותו סיפור, אבל עם מחורז אחרת לגמרי, סיפור שאני מספר פה כבר שנים, אז יאללה. תן חיוך, זה שמו של הסיפור, תן חיוך. בדרך למקולת, היא שלחה חיוך קטן, אל איש זר שנראה לה כעוס ונרגן. החיוך חדר אל ליבו של האיש, והוא כתב לחבר את מה שהרגיש. החבר חייך לעצמו בשמחה והשאיר טיפ שמן בסוף הארוחה. המלצרית אספה את הטיפ וחייכה ותרמה לקבצן נדבה וברכה. שמח הקבצן וחייך בליבו ומצא לו מרתף לנמנם עם כלבו. בלילה שמעו נביחות רמות. דלקה פרצה בבניין הקומות. יצאו השכנים מכל הבניין, ביניהם צעירה עם חיוך קטן. זה אותו החיוך ששלחה אל איש זר, הוא הציל את חייה בסופו של דבר. זה סיפורנו, ועכשיו חידתנו. זאת תהיה החידה הכי קשה השבוע. תתרכזו, תבדקו, ואולי תגיעו. שפט אותי כשאני מלא בבוץ. העיקר שלא ייגע בפילים. כן, כן, זו החידה. שפט אותי כשאני מלא בבוץ, העיקר שלא ייגע בפילים. את התשובות הם שולחים ל-0552-102-102, 0552-102-102, והיום כדאי להתאמץ, כי הפרס היום, קרית טמפור מבית הולנדיה. הקרית שאתם תניחו את ראשכם עליה, ותרגישו שהיא נושאת אותו ברכות, אבל לא רכות גדולה מדי, כמו חול רך מתחת לצווארכם. הקרית שתשפר את שנתכם, קרית טמפור מבית הולנדיה, אבי ברססת, מה יעניק למישהי או למישהו, אני חוזר על החידה. שפט אותי כשאני מלא בבוץ. העיקר שלא ייגע בפילים. 0552-102-102, לשם אתם שולחים ב-SMS'ים במסרונים, ואנחנו עוברים לעיתונים, הנה ידיעות אחרונות. הכותרת העליונה של ידיעות אחרונות, כותרת של המערכת, ישראלים נרצחים, והממשלה עסוקה במתקפות על מערכת הביטחון. בצהל בודקים את תיעוד החמאס, האם חטופה אכן נרצחה בשבי. הצבא בקשר עם המשפחה וקורא לציבור להימנע מהפצת שמועות. מתי החטופים בקריאה נואשת, עד מתי נמתין לשובם. והחשד שליח חב"ד לאמירויות צבי קוגן נחטף ונרצח. המכונית שלו נמצאה נטושה, מעריכים מדובר באירוע טרור בשליחות איראן. הרוצחים ככל הנראה נמלטו לטורקיה. אז יש דאגה גדולה עכשיו לחייו של הרב צבי קוגן, הוא נעדר כבר מאז יום חמישי, הוא מעוזריו של הרב הראשי של הקהילה היהודית באמירויות, הוא ניהל מרכול כשר בדובאי, על פי החשד, חוליה אוזבקית בהכוונה איראנית רצחה אותו ונמלטה לטורקיה. המוסד הוא שותף בחקירה של אלמותו. יודעים מי הם החשודים, זהות החשודים ידועה. טוב, מדובר ברב שהוא גם רב, אבל היה גם לוחם גבעתי, חלום של כולנו, של חיבור בין העדה החרדית לבין החברה בישראל. התחתן לפני חצי שנה, אשתו היא אחיינתו של גבי הולצברג, שליח חב"ד שנרצח במומבאי ב-2008. ישראלי שחי באמירויות ומכיר את קוגן סיפר, הוא בחור נחמד מאוד, הוא פעיל בקהילה, המשפחה שלו הרוסה, והקהילה הישראלית והיהודית מזועזעת. טוב, זה הסיפור. בצהל בודקים, חמאס טוען חטופה נרצחה. חמאס פרסם אמש תיעוד שבו נראית לכאורה חטופה שנרצחה בשבי בעזה. בצהל אומרים, בודקים את המידע ובשלב זה אין בידינו לאמת או להפריח אותו. בהודעת צהל נאמר בנוסף נציגי צהל בקשר עם משפחתה ומעדכנים אותה. חמאס ממשיך להפעיל טרור פסיכולוגי ולנהוג באופן אכזרי. אנא, הימנעו מהפצת שמועות ופרסומים הפוגעים במשפחות החטופים. כן. לעומת זאת, בצפון יש תקווה מתקדמים להסדרה בלבנון. האש בצפון נמשכת תוך כדי מסע ומתן אינטנסיבי. אחרי שהמתווך האמריקני עמוס סוכשטיין שב ב-5 לוושינגטון בטוב סבב שיחות בבירות ובישראל, הערכה היא בישראל שבתוך כמה ימים תוכרז הפסקת אש. מה עוד יש לנו בעמוד הראשון? ההזנחה המכוונת של יהודה ושומרון. ההחלטה של שר הביטחון קץ לעצור את השימוש בצווים מנהליים נגד יהודים מותירה את שבק נטול כלים מול נערי הגבעות. מול המציאות הנפיצה גם כך בשטחים, ייתכן שהמתקפה על אלוף הפיקוד היא רק התחלה. תקשיבו, אני לא יודע, אתם לא נטרפים מזה? אתם לא נטרפים מזה שהנערים, זווי החותם, מעיזים להתנפל על אלוף בצהל ולתקוף אותו? כשהוא בעצם אחראי על ההגנה שלהם? אלמלא צהל נמצא שם, הם היו נשחטים, והם לא היו יכולים לצאת לפעולות הנוראיות שלהם. ושר הביטחון אומר, לא, יש ערבי, יש יהודי. אם ערבי צריך לעצור אותו מעצר מנהלי, מעצר מנהלי בוא נעביר, הוא בשום מקרה לא סיפור טוב. אבל הוא כלי שמשתמשים בו כשאין ברירה. ואז אם ערבי עשה משהו, ואנחנו יודעים שהוא עומד, הוא פצצה מתקתקת, אבל אין לנו את ההוכחות המשפטיות, אז אפשר להכניס אותו למעצר מנהלי, ויהודי שעומד לעשות מעשה דומה, אי אפשר להכניס אותו. הסיפור הזה, אתם יודעים מה, לפעמים קשה לשכנע פה, במציאות פה קשה לשכנע, אבל תחשבו על מצבנו בעולם, ועל איך הסיפור הזה נשמע בעולם. איך הסיפור הזה נשמע בעולם. והמתקפה הזאת על צהל, כן, השבעה באוקטובר הוא... מה שקרה בשבעה באוקטובר מבחינת צהל הוא בלתי נסלח. אני חושב שמבינים את זה מאחרון החיילים ועד הרמטכ"ל. אבל מעל צהל לוחם במשך מעלה משנה, וזה מה יש. זה מה יש. אנחנו מוכרחים להחזיר את יחס הכבוד. בעוד זמן לא ארוך הם כולם התפטרו, כל האחראים ישירים לסיפור הזה. אבל אי אפשר לנהוג כמו שנוהגים. אתם יודעים מה אני שונא בחדשות? לשמוע אנשים מטיפים. אני מרגיש פתאום מטיף. אבל אני לא מטיף, אני רק מציף. זה התפקיד של פה, להיות מציף. בתחילת שבוע שעבר עצר אותי מישהו ברחוב, עצר אותי בחריקה, הוא היה שליח של וולט, ואמר לי, דליק, אני כל כך אוהב אותך. ואני כל כך שונא את הדעות שלך. שמעתי אותו ופתחתי אותו בשיחה ואמרתי לו, איזה דעות אתה שונא? ומסתבר שאנחנו יש לנו, אנחנו חושבים אותו הדבר. אנחנו חושבים אותו הדבר, רק העובדה שאני מציף, ובדרך כלל לא דברים שלי, אלא מציף את מה שקורה בעיתונים, קורא כהלכה את מה שכתוב בעיתונים. ומגוון של עיתונים, ידיעות אחרונות וישראל היום, והארץ, כן, הארץ, מעורר, כשאתה מציג את זה, מעורר זעם. טוב, יכולתי להמשיך לדבר בלי סוף, אבל אני רוצה לספר לכם שיש פרויקט מיוחד של זיו קורן, הצלם המכונן, ויש פה תמונה מקסימה של אביגיל עידן, שמצולמת כאן, יש לה יום הולדת 5, היא תחגוג בלי הוריה, רועי וסמדר, שנרצחו בטבח, אבל לצד משפחה אוהבת ומחבקת בבית. יעל צ'חנובר וזיו קורן חוזרים לילדים שחזרו מהשבי ושבו לגיהנום, זה פרויקט צילום, קצת קשה להעביר אותו ברדיו, אבל... הניסיון להביא את הילדים האלה לילדות שלמה. מבינים שהמשפחה מאמצת, מבינים שלהם קרה נס, הילדים פה, יש 101 משפחות שלא קרה להם הנס הזה. וזיו, וואו, איזה תמונות. טוב, עוברים לידיעות אחרונות, לישראל היום, סליחה. בישראל היום, הערכה, השליח חב"ד נרצח או נחטף בהכוונה האיראנית, חקירה מאומצת באיחוד האמירויות לאיתור הרב צבי קוגן, שנעדר כבר כמה ימים. תוקפיו נמלטו ככל הנראה לטורקיה. דובר צה"ל בודקים סרטון על אודות הרצחה של חטופה בשבי. חמאס הפיץ תיעוד שבו נראית לכאורה חטופה שנהרגה, משפחתה מעודכנת. מרגלית מוזס שואלת, לאן נעלמה הערבות ההדדית? שנה עברה מיום שחרורי משבי חמאס, והמחשבות על מי שנותרו שם במנהרות לא עוזבות אותי לרגע. אני לא מסוגלת להבין איך מצליחים בני ערובה לשרוד במחשבה שנשכחו, הופקרו וננטשו על ידי מדינתם. סדרה של מאמרי דעה, יואב לימור כותב על פרשת גניבת המסמכים. הוא כותב שפרשת גניבת המסמכים מלחכת את ליבת לשכתו של נתניהו. פלדשטיין, ככל הנראה, ממשיך, כותב יואב לימור, בגיבוי גורמים בלשכת נתניהו, ניהל קמפיין נגד עסקת החטופים, שתוצאותיו הטרגיות התבררו שוב אתמול לנוכח המידע הגום שהגיע מעזה. טוב, אז אתמול היה לראש הממשלה הרבה עניינים לעסוק בהם, הרצח של שליח חב"ד וההוצאה להורג, הרצח של החטופה, אבל כותב יואל לימור, העניינים האלה העסיקו את נתניהו פחות מאשר פרשת גניבת המסמכים המסווגים מצה"ל. הוא פרסם אתמול סרטון של 9 דקות, שלימד שנתניהו נתון בלחץ רב, כנראה משום שהפרשה מלחכת את ליבת לשכתו. כדרכו, הדברים שאמר היו רצופים אי-דיוקים, ולצידם לא מעט שאלות מדאיגות. הבולטת שבהם היא העובדה שהמסמכים שנגנבו סיכנו במפורש את אחד ממקורות המודיעין הרגישים ביותר של מערכת הביטחון. עניין שהוביל לפתיחת החקירה שבעקבותיה נעצרו גנבי המסמכים. העניין הזה מוכר לנתניהו היטב, ולמרות זאת הוא מוכן לסכנו לתועלתו האישית. גם הגיבוי המאוחר שניתן לכוכב הפרשה, אלי פלדשטיין, מעורר תהיות. כי בראשית הפרשה התנערה לשכת ראש הממשלה מפלדשטיין וטענה שהוא בכלל לא מועסק אצלה. אתמול הוא כבר נשמע אחרת ואמר כי פלדשטיין הוא פטריוט וציוני נלהב. ייתכן שכך, אבל זה לא רלוונטי לאישומים הכבדים שמיוחסים לו, ובראשם סיכון ממשי של ביטחון המדינה. על הדרך ניהל פלדשטיין כנראה בגיבוי גורמים נוספים בלשכת נתניהו קמפיין נגד עסקת החטופים, שתוצאותיו הטרגיות התבררו שוב אתמול לאור המידע הגום שהגיע מעזה. טוב, אלה מהדברים. נזכיר שוב את החידליק שלנו. שפט אותי כשאני מלא בבוץ, העיקר שלא ייגע בפילים. שפט אותי כשאני מלא בבוץ, העיקר שלא ייגע בפילים. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים, והפרס הוא קרית טמפור מבית הולנדיה, ואתם מתחילים לשלוח לי תשובות. שמוליק ברגר, מחיפה, שמאחל לכולנו שבוע שקט. טל ויטמן פרידריך מרעננה. שולה סגל, הנה הוותיקים משתלטים. מרים טוויג. תמר דגן. דבורה ברק מנהריה, ודן מלכיאלי מבאר שבע, ושמעון זינו מכפר ורדים. ורוטנברג אלה מנוף הגליל, לא, אלה מזמן לא שמעתי את שמך. שרון אלבז מנתניה, מאור לבבי מחיפה, בוקר טוב גם לך. יובל בן אליעזר תחמש צפון, ביקי כפר חסידים. ישראל סטולרו ממושב ציפורי. נילי מור מחיפה, הנה הצפון משתלט. חווה בן צור מנשר. נועה קוזר, ירושלים. תמי קרמלי, חיפה. אליהו ביטן, קריית שמואל. סגי גבאי, מושב הדרת. נסתפק בזה, כי כבר 6:24 פרסומות.
6:00, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:28 בדיוק, אופה, בצפון דברים קורים, ממשיכים לקרות, למרות שדיווחנו פה על מגעים מתקדמים להפסקת אש. יש כרגע חשד לחדירת כלי טיס עוין בצפון, כרגע זה אזור מג'ל קרום, צורית גילון. זהו, אם אין לנו מה לספר על זה, נספר, נקווה שלא, שהוא יופל לפני שיזיק. החידליק שלנו, שפט אותי כשאני מלא בבוץ, העיקר שלא ייגע בפילים. אני חוזר, שפט אותי כשאני מלא בבוץ, והעיקר שלא ייגע בפילים. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים, ל-0552-102-102, והפרס, קרית טמפור מבית הולנדיה, המזרן של הצוואר. אנחנו עם עיתון הארץ. הכותרת כאן, צהל בודק תיעוד שפרסם חמה של חטופה שנהרגה. גם שליח חבד באיחוד האמירויות נהדר, במערכת הביטחון מעריכים כי נרצח. אלפים הפגינו למען שחרור החטופים. סרטון קרימינלי בין 9 דקות, זו הכותרת למאמר של יוסי ורטר, הבהיר שנתניהו מפחד ושאין עוד גבול שלא יחצה. צהל תקף עשרות בתי ספר בתוך חודש והחריב את שרידי מערכת החינוך בעזה. היחסים בין המתנחלים לממשלה ולעולם מצויים ברגע קריטי והם פועלים בהתאם. בשעה שהמערב מחדד עמדות נגד מפעל ההתנחלויות, באופק נראה סדר חדש בחסות דונלד טראמפ, כל זאת שבשעה שבישראל מכהנת הממשלה הניצית והפרו-מתנחלית ביותר אי פעם. מייסדי ניר עוז חזרו לקיבוץ, לא יהיה מה שהיה, אבל יהיה. המייסדים של קיבוץ ניר עוז כיום, בני 86-87, התפזרו עם השנים ברחבי הארץ, אבל הצליחו לשמור על קשרים אדוקים. יומיים לפני השיבה לאוקטובר הם נפגשו בביתה של אחת מחברות הגרעין. יום שישי נאספו שוב בקיבוץ, בפעם הראשונה מאז האסון. הכרנו את הסיפורים, אמרה אחת מהם, אבל עכשיו הרגשנו אותם דרך הרגליים והלב. חברי ניר עוז נחושים לשקם את הקיבוץ, והגנן המיתולוגי התחייב, בעוד שנתיים לא תדעו שהייתה פה מלחמה. טראמפ יחתור לסוף המלחמה באוקראינה, השאלה היא איך. הנשיא הנבחר דונלד טראמפ מעוניין לסיים את המלחמה באוקראינה בהקדם, אבל ספק אם האגו הענק שלו יאפשר לו להיראות כמי שהובס או רומה על ידי ולדימיר פוטין. הפסקת הסיוע הצבאי לאוקראינה לא תעלה בקנה אחד עם דוקרינת שלום מתוך עוצמה שניתן להניח שיבקש לפעול על פיה. הכוורת של טראמפ ממשיכה להשמיע דעות סותרות בסוגיה, אך באחרונה בכירים רפובליקאים מביעים עמדות ניציות יותר כלפי רוסיה. כן, אלה הם הדברים. בוקר טוב לכם, 6:36, אנחנו מציצים ורואים אם יש בכותרות של ויינט משהו שאנחנו לא בישרנו. אנחנו דיברנו על חדירת כלי טייס עוין בגליל המערבי, אין חדשות בעניין שלו. הטמפרטורות, כך פתחנו, צונחות, שינוי חד, גשם שחוזר, ואולי, אולי יש שלג בחרמון, זה תלוי אם יהיו עננים. אם יהיו עננים בחרמון, ירד שלג שם בטוח, כי הטמפרטורה תהיה מתאימה. ירדן, אחרי הדיווח על ירי ליד שגרירות ישראל, חמוש פתח באש לעבר אנשי ביטחון וחוסל. לפי ההודעה, 3 אנשי כוחות הביטחון הפנים הירדנים נפגעו באופן בינוני מהירי. הם השיבו באש והרגו את החמוש. ה3 פונו לקבלת טיפול רפואי. כן, אז היו שם באומן ליד השגרירות קולות ירי, וזה נגמר בחיסול היורים. ועידת האקלים אישרה, מדינות מתפתחות יקבלו מימון שנתי בסך 300 מיליארד דולר. הסיוע יסייע להם להשתמש באנרגיה נקייה, כדי שהן תהיינה שותפות להתמודדות עם שינויי האקלים. מדובר במימון שגבוה פי 3 מזה הנוכחי, אבל לפי מומחים שצוטטו בניו יורק טיימס, המדינות הללו צריכות מימון שלטי של 1.3 טריליון דולר כדי לשמור על עליית הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ מתחת ל-1.5 מעלות צלזיוס. הוא ערך ביומיים מעצרו של אחד החשודים בתקיפת אלוף פיקוד המרכז. נציג המשטרה אמר שהחשוד הוא שם בתא מעצר, אבל שם הוא המשיך להשתולל והתנהג באלימות, גרם לנזק בתוך התא. ואיים איומים נוספים כלפי השוטרים. הוא טען בדיון כי הוא שער עזוק באזיקונים כל הלילה, וששפכו עליו בקבוק שתן במהלך החקירה. טוב, נסתפק בדברים האלה, ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
טוב, זה העצה שקשורה בידיעה שמופיעה היום בעמוד הבריאות של עיתון הארץ, והיא תוקפת מוצרים שהם תחליף עבור טבעונים, כל מיני, אתם יודעים, כאלה, המבורגרים טבעיים, חלב סויה, חלבים למיניהם שהם תחליף לחלב. אז אין ספק שלמצוא תחליף לחלב זה דבר מבורך, אבל להיות טבעוני, תקשיבו, אם את רוצה להיות טבעוני, אתה צריך להיות מוכן להשתמש בחומרי הטבע, כפי שהם. אתה יכול להוסיף לזה טופו, כי העיבוד שלו הוא פשוט, ועדיין כל נפלאות הסויה נשמרות שם, אבל אתה צריך לאכול פירות, ירקות, קטניות, ו... להתענג על זה. אם לא תלמד להתענג על הדברים הטבעיים ממש, אתה תקבל דברים שהם תחליפים שהם דלי חלבון, ויש שם אלרגנים, ויהיו שם חומרי שימור, וחומרי טעם, וכל מיני דברים שאתה לא רוצה כטבעוני להתקרב אליהם.
עצה אחת ביום.
עכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, עובד במרפאת מטיילים, מנהל את המרפאה בעומר, רופא ספורט בעברו, רופא ביחידות המיוחדות, רופא ביחידות המיוחדות ועוד. בוקר טוב דוקטור זלר.
בוקר טוב דליק.
טוב, הבוקר מדבר על כאבי גב. זה תמיד, תמיד מתחיל עם מה שכואב למנחה פה. מדי שנתיים, אני אתחיל בסיפור אישי, אבל הוא, אני חושב שיהיו רבים רבים שיזדהו איתו. מדי שנתיים תוקף אותי כאב גב, בעיקר גב תחתון. והשאלה היא, מתי צריך להיות מוטרד, מתי צריך לפנות לאורתופד ולא להשתמש בכדורים נגד כאבים וכוסות רוח ודיקור או תחליפים כאלה?
השאלה הזאת היא באמת, קודם כל היא לפנות לרופא המשפחה, שהוא באמת יכול לנטר ולנהל את המהלך הזה בצורה הראשונית והטובה ביותר. והשאלה הראשונה שרופא המשפחה ישאל, האם כאב הגב שלך הוא ממקור מכני? מה זה אומר? האם מדובר באיזשהו בלט דיסק שלוחץ על אחד העצבים וגורם?
רגע, עצור, עצור. כדי שהסיפור הזה יקרה, הוא צריך לשלוח אותך לבדיקה ל-CT או ל-MRI, הוא לא יכול לדעת.
אז קודם כל הוא צריך לדבר איתך, ומעצם הסיפור שלך הוא יוכל להבין האם מדובר באמת במין כאב מכני כזה. בבדיקה הפיזיקלית הוא יוכל לכוון את זה יותר, ונכון שבסופו של דבר הוא, כדי להבחנה סופית, הוא יצריך לבצע הדמיה. אבל גם במקרה של הדמיה, לא כל מהלך מכני כזה מצריך התערבות של אורתופד. הרבה פעמים, לעתים טיפול נגד כאבים שמשחרר קצת את השריר יספיק, טיפול פיזיותרפי בוודאי ובוודאי הוא משמעותי מאוד, ובמקרה הקיצון, במקרה הקיצון הבאמת קיצוניים, יש צורך בהתערבות אורתופדית, אבל זה הדברים הנדירים יותר, לא הדברים ה...
כשאתה אומר התערבות אורתופדית, אתה כבר מדבר על, אתה מדבר על ניתוח או על זריקה מקומית?
על זריקה לשליטה על הכאב היא חלק מההתערבות, עושים אותה פחות האורתופדים. כשאני מדבר על התערבות אורתופדית, אני מדבר על התערבות ניתוחית, בין אם התערבות ניתוחית מינימלית, או בין התערבות ניתוחית יותר גדולה, אבל אלה הם קצה, מה שנקרא בקצה הספקטרום, ויש דרדור עד שאתה מגיעים. מה שחשוב מאוד לדעת, שכאב גב הוא לא רק ממקור מכני, יכול להיות גם ממקור דלקתי, ופה באמת יש את החשיבות של הרופא הראשוני, רופא המשפחה שרואה אותך, האם מדובר באיזושהי תהליך דלקתי כללי שגורם לזה, בין אם זה תהליך זיהומי או תהליך דלקתי אחר, ולכן כדאי לפגוש רופא. זה לא כנראה שהרופא הראשון לא צריך להיות אורתופד, אלא רופא המשפחה, ולבצע את החיתוכים הראשונים, מהו מקור הכאב ומה הספקטרום של הטיפול.
מה עם ממד הזמן? כמה זמן כואב, כמה זמן זה כואב?
יש לזה משמעות, וזה מה שאמרתי בשיחה עם הרופא, כמה זמן כואב, מתי כואב, האם כואב במנוחה או במאמץ, והאם יש סימנים נלווים, מה שאנחנו קוראים לזה סימני דגל אדום, האם יש פגיעה נוירולוגית שמראה ללחץ מאוד מאוד משמעותי על העצבים, כמו נימול משמעותי, חוסר תחושה ברגל, צליעה שנגרמת מזה, או אפילו עד כדי אי שליטה על סוגרים, פה יש צורך בהתערבות מהירה מאוד, לעתים ניתוחית של אורתופד. ואת הדברים האלה, גם החולה מזהה, אם יש משהו שהוא מאוד מאוד בלתי סביר, וגם רופא סביר צריך לזהות את זה.
יפה, תודה, החכמנו, תודה רבה דוקטור זלר.
תודה דליק, ביי ביי.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
ועכשיו, נמצא על קו הטלפון אבי ברססת, מנכ"ל הולנדיה, מרצה ומומחה לשינה. בוקר טוב אבי.
בוקר אופטימי דליק, מה שלומך הבוקר, מה שלום הגב שלך הבוקר.
אחרי השיחה עם זלר כבר שלומו מצוין.
וואי.
תשמע, זה נדיר אצלי מאוד, כי אתה, מה שאתה יודע, אני ישן נכון, על מזרה נכון, עם קרית נכונה, אז זה מאוד נדיר, וזה גם חולף מהר, זה יהיה בסדר.
אחי, זה הכי חשוב. בדיוק דיברתי עם העורך, עם אבי, שהמזל זה שאתה ישן על הולנדיה, כי אחרת באמת הדברים יכולים להחריף ולהיות חמורים יותר, והאמת שזה כאבי גב, הם הרבה פעמים קוראים מפעולות שאנחנו עושים, בלי שאנחנו יודעים אפילו. בלי שאנחנו יודעים, ואתה תתפלא, אני יכול להגיד לך שהבוקר הזה, הרגשתי כאב בגב, אתמול רכבתי על אופניים, אחרי שהרבה זמן לא רכבתי, כמה שבועות, רכבתי רכיבה מאוד מאומצת, ופתאום הרגשתי את הכאב. עשיתי כמה מתיחות טובות, והנה אני פיקס, אני כמו חדש הבוקר.
תעשו. רק אני רוצה להסגיר אותך ולספר למאזינים שלנו שאבי בעבר היה רוכב סוסים, מה זה, כן. היה עושה טיולים, חורש את הארץ לאורכה ולרוחבה.
מתגעגע לזה. אגב, הפסקתי בגלל הגב, כדי לשמור על הגב, כי הקפיצות האלה על גב הסוס פגעו בגב שלי. אני רוצה היום, דליק, לדבר איתך על משהו מאוד חשוב. אנחנו רואים שהטכנולוגיה גויסה לתעשיית השינה, נקרא לזה, או לתעשיית המזרנים, והתחילה לפתח בדי ריפוד למזרן, את הבדים של המזרן, שיהיו בשפה הכי...
עממית.
מובנת שאפשר, עממית, בדים מקררים.
כן.
עכשיו, מה הכוונה בדים מקררים?
כן, יבואו יגיד לך, בחורף צריך בד מקרר?
בדיוק. אז ככה, אני תמיד מסביר את זה, שאנחנו צריכים במזרן טכנולוגיה כזו, אבל אם אני אקח בקבוק בירה, מהארון, ואשים אותו על המזרן, על הבד המקרר, הוא לא יהפוך, זה לא, לא תהיה בירה קרה, כי זו לא הכוונה. וזה לא מה שהטכנולוגיה יודעת לתת לנו. מה היא כן יודעת לעשות? גוף האדם זו מכונה נפלאה שפולטת אנרגיה, פולטת חום. והחום הזה, כשהוא מצטבר סביבנו בלילה, הוא מטרד שינה נוראי. ממש מטרד שינה נוראי, הגוף שלנו רוצה לישון בטמפרטורות יותר נמוכות מהסביבה הרגילה שאנחנו נמצאים בה בחדר השינה, ולכן כשנפלט החום מהגוף, בדי המזרן המיוחדים של טמפור, שזה נקרא סמארט קול, זה משהו עם חוכמה, הם יודעים לקחת את האנרגיה, את החום שנפלט מהגוף, ולשחרר אותו החוצה מחוץ למזרן. פשוט מאוד לאפשר לגוף לשמור על טמפרטורה יותר נמוכה. עכשיו, מה קורה בחורף? שאלה טובה, מה קורה בחורף? מה, אני צריך קירור בחורף? מה פתאום? כולם רוצים חימום. אז בחורף קורית אותה פעולה בדיוק, כי גם בחורף הגוף שלי, המכונה הזאת, החכמה, מייצרת אנרגיה ומייצרת חום. ואז המזרן יודע לקחת את אותו חום, להתפטר ממנו, ולאפשר לי שינה בטמפרטורה קרירה יותר. וזה הסוד הגדול של מה שנקרא סמארט קול במזרני הטמפור. עכשיו אני אפתיע אותך, אפילו כבר יש דגם של קרית עם אותו כיסוי, כי גם אזור הצוואר הוא אזור הזעה מוגבר.
נכון.
והרבה יותר, הרבה יותר קם לנו, ואנחנו גם מזיעים שם יותר, לכן אנחנו רוצים לקרר את המקום. עכשיו, מה זה לקרר את המקום? זה להפחית חום. בואו, לא נקרא לזה לקרר, נקרא להפחית חום. זה הזר הטוב ביותר שיכול להיות. גם במזרן וגם בקרית להפחית חום. הטמפור, יש בזה כל כך הרבה חוסמה במזרן, והנה עכשיו אנחנו רואים שגם במזרן וגם בקרית, בבד הריפוד של הטמפור הכניסו חוכמה, וחוכמה כל כך חשובה, שאני גאה להגיד לכם, שאנשים שישנים על מזרנים ועל קריות שיש בהם את בד הריפוד שנקרא סמארט קול, מדווחים בצורה חד משמעית, יותר נעים לנו בלילה. תראה איזה משפט, תראה איזה כיף לשמוע. כן, לי זה עושה.
אני נורא נהנה לשמוע אותך מתאר, כי אתה מדבר נורא באהבה, בצדק, באהבה על המוצרים שהולנדיה מפתחת, ואתה מתאר את זה נורא יפה. אבל, תגיעו לחנויות הולנדיה, תגיעו ותחושו זה על גופכם, כי שזה לא יישאר אינטלקטואלי נכון. בלבד. תהפכו את זה לחוויה. כשזה חווייתי, לא צריך, לא, אל תוסיף, לא ידבר, אתם תגידו. אני מבין, הגוף שלי מבין. הגוף שלי מבין. אז חברות וחברים, סניף הולנדיה, תכתבו בווייז.
חנים, אמרו לכם, הכל צריך ללמוד דרך הרגליים, נכון?
לגמרי אותו סיפור.
גם
אותו, אבל הפעם זה יודע ללמוד דרך העונג. דרך העונג, זה סיפור.
פה זה רק לשכב להתענג, וככה אנחנו לומדים על שינה, וכמה היא חשובה. אתה יודע מה? אם הייתי צריך ללכת לעבודה עכשיו, לאן הייתי הולך, דליק? בדיוק! זה כל כך כיף! כל כך טוב, זה עושה לגוף, לנפש, להכל, הכל זה רק עושה טוב.
אבי בר ססת, אנחנו צריכים להיפרד לצערי, מנכ"ל הולנדיה, מרצה ומומחה לשינה, שיהיה לך בוקר.
שבוע אופטימי.
שבוע, נכון, שבוע טוב לכולנו, שבוע טוב.
שבוע טוב.
להתראות. טוב, האחי דליק שלנו היה, שפט אותי כשאני מלא בבוץ, העיקר שלא ייגע בפילים. והתשובה היא דנטין, פותרי חידונים למיניהם, תשבצים למיניהם יודעים, דנטין זה שנהב, וטוני פרח, טוני פרח מתל אביב, אתה זוכה בקרית טמפור מבית הולנדיה, איזה כיף לך, איזה כיף לך. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, נודה לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. נודה למאיה קנולר כאן פה לצידי ברדיו תל אביב, ליקיר דניאל ברדיו חיפה, נודה ליעלי ונודה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום שלום ושוב שלום.